ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו רוצים להתבונן במגילת רות שנקראת בציבור בשבועות, וכל אחד משלושת הרגלים, יש לנו הרי חמש מגילות. לא ברור לי עד היום, למרות שניסיתי והשתדלתי למצוא, למה הספרים הללו נקראים מגילות, למה הספר יונה לא נקרא מגילה, מה המיוחד בעניין הזה. ושמעתי פעם שיעור של רבי גל אריאל שהתחיל בכל רעש גדול על המגילות ומה זה, אבל בסוף לא הבנתי. זאת אומרת, השאלה הבנתי, למה הדברים הללו נקראים מגילות, אבל בכל אופן אנחנו יודעים שבתוך מערכת הכתובים יש לנו תורה, נביאים וכתובים, והספרים הללו נקראים כתובים. הספרים שבהם החלק הזה של התנ"ך שבו יש לנו את חמש מגילות. כנראה שההבדל בין נביאים לבין כתובים זה ההבדל בין מדרגות שונות של רוח הקודש, ובזה אנחנו מסבירים את הגמרא בבבא בתרא. הגמרא בבבא בתרא בסדרן של נביאים אומרת ששמואל כתב ספרו בספר שופטים ומגילת רות. אז למה שמואל ושופטים נמצאים בנביאים ומגילת רות נמצאת בכתובים? אומר אברבנאל, כשהוא כתב את מגילת רות הוא היה במדרגת רוח הקודש נמוכה יותר ממה שהוא היה כשהוא כתב את שופטים ואת שמואל. אז מזה יש לנו את העניין, את הדבר של, אני לא, אם ניכנס לזה עכשיו, אז בכלל, אני מקווה שזה לא יעוף עלינו פתאום, אם ניכנס לזה עכשיו, אז בכלל יהיה מסובך לנו להספיק משהו. נראה לי בעייתי. אז בכל אופן, זה ההבדל. שי, פה פנימה. נוח, בואו תיכנסו לפה. אלעזר. אז מגילת רות, כפי שאנחנו יודעים, נמצאת בחלק של הכתובים. כתב אותה שמואל, הכותרת שלה היא ויהי בימו שבועות השופטים. ארבעת הספרים שלעניות דעתי, ואני אומר את זה בזהירות הראויה ובצניעות המקובלת, ארבעת הספרים שהם מטיבי הלכת למי שרוצה ללמוד את מגילת רות, הם אלה. אני אומר שוב, אני גם צריך להקדים, אהבתי המיוחדת למגילת רות קיבלתי מיהודי שכבר לא חי היום, חנוך בן ארזה, שהוא חתנו של אליהו כיתוב, שהוא יותר מוכר בעל ספר התודעה, והוא החזיק חנות ספרים ברובע המוסלמי הרבה לפני ששמעו פה על התיישבות ברובע המוסלמי. ואני כאברך בישיבה הייתי עובד אצלו מוקדם בבוקר ובהפסקת צהריים, ומזה הפכנו להיות ממש כקרובי משפחה, והוא מומחה גדול גדול מאוד למגילת רות. ושנים שנים היינו משתעשעים בדברי התורה במגילה הזאת, ולאחר מכן הרבה מאוד שנים בישיבה, כל יום שישי בין פסח לעצרת, היינו לומדים בקצב של אולי שני פסוקים לשבוע, וככה במשך 15 או 16 שנה למדנו את כל מגילת רות עם איזושהי קבוצה שהתחלפה. זאת אומרת, זה היה הרבה שנים בישיבה וכולי וכולי. אז בהחלט, אם מותר לומר כך, יש לי חיבה מיוחדת למגילה הזאת. ארבעת הספרים שאני ממליץ לכל מי שרוצה ב-48 שעות הקרובות להתוודה ולהיוודה ולהכיר ולדעת, הם א', הכרך של תורה שלמה על מגילת רות. כולם מכירים את תורה שלמה על התורה, אבל תורה שלמה על מגילת רות זה למעשה מביא את כל החזלים על סדר הפסוקים, וזה, יש לנו את זה רק על חלק מהמגילות, אבל בכל מקרה על מגילת רות יש. כל מה שחזל אמרו כתוב פה לפי סדר הפסוקים, עם הערות. במהדורות הישנות של המקראות גדולות זה לא מופיע, במקראות גדולות המודרניות, מקראות גדולות הישנות, יש במגילת רות למטה יש מה שנקרא איגרת שמואל. איגרת שמואל כתב אותה רבי שמואל דאוזידה, מחכמי הספרדים שחיו בצפת בתקופת האלשיך והבית יוסף, והוא כתב פירוש על מגילת רות. היה לי פעם חלום להוציא את זה, הכל פה באותיות רש"י שבורות, אבל בסדר, יש הרבה חלומות בעזרת השם. אני כבר פחות לצטט הרב הדרי, כי אני צריך להגיד יחד עם שמו זיכרונו לברכה, הוא אמר זה יחכה לפנסיה, אחרי זה הוא אמר זה יחכה לפנסיה של הפנסיה. אז אבל בכל אופן, אז איגרת שמואל, רבי שמואל דאוזידה, וכל שאלה שתעלה בדעתכם על מגילת רות תמצאו לה פה תשובה. פשוט פרשן שמעלה, אין לנו, יש פירוש שלו גם על מגילת אסתר, פירוש שלו על פרקי אבות, אין לנו, זאת אומרת הוא לא כל כך ידוע ולא מפורסם, ממליץ מאוד מאוד להיכנס. זה לא, זה פירוש בפשט וברמות רוחניות שאין כדוגמתו. הנוסף, והוא לשמחתנו יצא בשנים האחרונות במהדורה חדשה, זה מי שבעזרת השם ניפגש איתו בעוד 10 שעות, רבי שלמה אלקבץ בעל הלכה דודי, שגם הוא מחכמי צפת וכתב את הספר שורש ישי, והוא, אני אומר שוב, בשנים האחרונות, 20 השנים, 30 השנים האחרונות, יצא במהדורה, כל אחד יעשה מהר את הגימטריה של גלי כבוד מלכותך עלינו. אז מתי הדבר הזה יצא? זה גם היה ספר שהיה נראה בערך ככה, ועכשיו זה נפלא מאוד כשאפשר ללמוד אותו, וגם הוא הערות דיוקי, אני מדבר ברמת הפשט. פה יש גם הרבה מתורת הנסתר, לדוגמה, ופרסת כנפך על עמתך, היבום שיש פה במגילת רות, האם זה יבום כן או לא, יש פה קרוב ל-20 עמודים, מה זה פריסת הכנפיים ובקבלה ובכולי וכולי. לנו אין עסק בנסתרות, אבל להכיר את הדברים הללו, איגרת שמואל שורש ישי. והאחרון בן זמננו, ריבונו של עולם גלגל עליי זכות שאני לא יודע איך, גדלתי בתל אביב, ובילדותי גרנו ברחוב ברנר 23, אנחנו גרנו בקומה שנייה והיהודי הזה גר בקומה ראשונה, אבל לא בגלל זה אני מביא אותו. הוא יהודי מגדולי תנועת המוסר, רב יוסף זאב ליפוביץ', והוא כתב ככה, מי שרוצה בסקירה אחת להבין את העומק עם המשמעות, עם מה הדבר הזה מלמד אותנו, יעיין במגילת רות עם נחלת יוסף. יכול להיות שזה יצא בשנים האחרונות במהדורות יותר מסודרות ויותר זה, אבל בהחלט כולם, אין מי שעוסק במגילה ולא מצטט אותו ולא מביא אותו. יהודי שנפטר, זאת אומרת הוא היה נשוי אבל נפטר בלי ילדים, יש לי כמובן זיכרונות ילדות, אני מדבר ממש עזבנו שם בשנה שאחרי מלחמת, זאת אומרת ישבנו יחד במקלט במלחמת ששת הימים, ואני חושב שעוד היה חי אז, אבל בהחלט יש לי את הציור של יהודי שהלך עם כיפה כזאת, של הכל היה מיוחד, בזיכרונות של ילד, זה בהחלט משהו, וגם הורינו הקפידו מאוד שנכבד אותו ואת אשתו, זה היה דמות מיוחדת. אז הוא כתב ספר על מגילת רות. אחרי כל ההקדמות האלה אנחנו מכניסים להילוך רביעי ומתחילים ללמוד את המגילה. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. זאת אומרת, אמרנו שהכותרת, אז קודם כל יש במגילה 4 פרקים, כמובן שהפרק זה פרק ג', ולצערנו שם רוב האנשים נרדמים אחרי ותיקין ואף אחד לא יודע מה הסוף של המגילה הזאת, אבל פרק ג' הוא בלתי נתפס עם מלא רוח הנבואה וכל מה שיש במגילה הזאת. אז הכותרת היא ויהי בימי שפוט השופטים. אנחנו יודעים שתקופת השופטים היא תקופה של כ-330 שנה, והכותרת שלה איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. לא יכול לשכוח שזה שנה אחת לפני שבוע עשר, הוודאי בא אליי שהוא נסע עם אשתו לקבר רחל, והוא תיאר לי איך הוא מסתובב, והוא מחכה שאשתו תגמור את התפילה, והוא תיאר את זה כך, איך הוא מסתובב בשדה בית לחם ורואה את כל מה שיש שם. בכל אופן, מבחינת ההתאפסות שלנו, ננסה לחשוב לרגע, יש לנו פה את בית לחם, כן? זה יהודה. תחשבו על יום כמו היום, גיל ניסה לפתוח את החלון כי חם, כן? אז כל הסיטואציה של המגילה הזאת, אז אנחנו נמצאים פה בבית לחם, והוא הולך, למואב, שדה מואב. זאת אומרת, הוא הולך מהמקום הזה למקום הזה, חוצה את ים המלח, בין מדרומו, בין מצפונו, לא משנה לנו. אבל מואב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ועל דבר אשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפטור ארם נהריים לקללך. זאת אומרת, תחשבו היום שאדם נכבד מאוד, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו, ומגלים לנו מי זה האיש, ושם האיש אלימלך. אומרים חז"ל, אליי מלכות תבוא, אני מצאצאי בית דוד, אני אמור להיות מלך. ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וחיליון, כל אחד מבין את המשמעות של השמות. אפרתים, אפרתים, שתי משמעויות, או מאזור אפרת.
אליי מלכות תבוא שהוא מזרע בית דוד, הוא היה ברבא שלו,
מהצאצאים הללו וכו' וכו'. ושם שני בנה מחלון וחיליון אפרתים, אפרתים, אפרת, בית לחם. היום אנחנו יכולים לראות עד כמה זה מובן. משמעות נוספת, אפרתים, אנשים חשובים. אמרו על פלויני, פלויני הוא אפרתי, לא מקווים שהוא גר באפרת, הוא מנש, הוא בן אדם, הוא לבוש כמו שצריך, הוא מתנהג כמו שצריך, הוא מדבר כמו שצריך וכו'. מבית לחם יהודה ויבואו שדי מואב ויהיו שם, וים אותו למלך איש נעמי ותישאר היא ושני בניה, וייסו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. נדמיין לעצמנו, אדם מרכזי, וחז"ל בילקוט מביאים שלמה הוא עזב פה, כל היום היו דופקים לו בדלת לבקש צדקה, והוא אמר, אני לא, נמאס לי, אני לא מוכן. אמרה לו אשתו, תשמע, או שבאים אנחנו נותנים צדקה, או שאנחנו לא יכולים להמשיך לגור פה. אבל הוא הרגיש שכל העול של הרעב בארץ נופל עליו, ולכן הוא מחליט ללכת. רבותיי, צריך לדמיין את זה לעצמנו. זה כמו שיחליט היום, להבדיל, פה אנחנו מדברים על דברי נבואה, אנחנו מדברים על ספר מספרי הנבואה, אנחנו לא מדברים על סיפור, אנחנו מדברים על ספר שנמצא בתוך התנ"ך ומדברי הנבואה. תחשבו לעצמכם שאחד המנהיגים הבכירים של אחת המפלגות בישראל יודיע עכשיו שהוא עובר לאיראן. זה בערך המשמעות. הוא לא עובר, הוא אומר, יש רעב בארץ, אני אעבור לאיזושהי מדינה ידידותית. שדה מואב, זה משהו שבכלל בלתי נתפס, ושם הוא נמצא, והם הולכים, והם גרים שם עשר שנים, ותישאר יהיו שני בניה, וייסו להם נשים מואביות. אומרים חז"ל שכל זמן שהאבא חי, הם פחדו להתחתן עם נשים מואביות, כי פחדו מהאבא. ברגע שהאבא נפטר והסתלק, אמרו, הכל הותר. שם האחת עורפה ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמע בשדה מואב, הפרשנים אומרים שאין הבדל בין שדה ביוד לשדה ב-A, כי שמע בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. זאת אומרת, חמשת הפסוקים הראשונים של המגילה מפגישים אותנו כמעט עם כל הדמויות שאנחנו ניפגש בהם בהמשך, אבל הם מספרים לנו סיפור כביכול טכני. יש משפחה, למשפחה הזאת שני ילדים, יש רעב, הם יורדים מן הארץ, הבנים הללו מתחתנים עם נשים גויות, הן מתות, למעשה לא נשאר מהמשפחה הזאת כלום.
הרב, איזה אישה נשארה? בקשר האישה משני ילדיה. איזה אישה?
נעמי. כן. ותישאר האישה, האישה שדיברנו עליה, משני ילדיה ומאישה. אלה חמשת הפסוקים. עכשיו מתחילה להתרחש העלילה של המגילה. ותקום היא וחלותיה ותשוב משדה מואב, כי שמע בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה ושתי חלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. אומרים הפרשנים, מה זה ותלכנה בדרך? ודאי שהם הלכו בדרך. הם היו כל כך עניות וכל כך מסכנות שלא היה להם כסף לנעליים, ולכן ותלכנה בדרך, הם הולכות על הדרך, הם הולכות על הרצפה. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לכנה שלובנה אישה לבית אמה, יעס השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. מה החסד שהם עשו עם המתים? אומרים חז"ל שלא היה לנעמי כסף לתכריכים, והאנשים הללו, אנשים הללו שהיו הבעלים, הם שהיו בנות מיוחסות במואב, הם השיגו כסף לתכריכים כדי שיקברו את מחלון וחיליון בצורה ראויה וטובה. ייתן השם לכם, ומצנה מנוחה אישה בית אישה, ותישק להם, ותישנה קולן ותבכנה. כאן יש מחלוקת ראשונים מעניינת מאוד בין רש"י לבין אבן עזרא. ומהי מחלוקת הראשונים? האם הנשים הללו התגיירו ומתי? ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. אומר רש"י, כי איתך נשוב לעמך, אנחנו מבקשים להתגייר. אנחנו רוצים לשוב לעמך, אנחנו רוצים להיות חלק מהעם היהודי, ומה יש לעשות פה? ותאמר נעמי, שוב נבנותיי, למה תלך נעמי? בשביל מה אתם צריכות לבוא עכשיו ולהיות יהודיות? העוד לבנים במאי והיו לכם לאנשים? בזמן הזה, לפי הזיהוי של חז"ל, נעמי, סליחה, אני לא יודע בת כמה היא, רציתי להגיד אחרי זה על רות, נגיע לזה, אבל היא אומרת, אני אין לי בעל, אני אישה מבוגרת, לא סביר שאני ילד עוד ילדים, מה יש לכם לעשות עם מי? שובנה בנותיי לכנה, כי זקנתי מהיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, אם הייתי מעלה בדעתי שיכול להיות משהו, גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. עליהם תסברנה עד אשר יגדלו, עליהם תאגנה, זאת אומרת תסברנה זה להמתין, תאגנה תהיו עגונות, לבלתי היות לאיש, על בנותיי כי מר לי מאוד מכם, כי יצא בי יד השם. זאת אומרת, אני כאובה, אני ענייה, אני מסכנה, אני עלובה, אין לכם מה לחכות ומה להיות איתי. ותישנה קולן ותבכנה עוד, ותישק עורפה לחמותה, עורפה מלשון עורף, הפנתה לעורף, עזבה אותה, ורות דבקה בה, דבקות, חסד, צמידות וכו' וכו' וכו'.
כולם אומרים לדברות הזה של אורפה, כי היא תנתה לאור והלכה, אבל היא לא יפתה לאור. נעמי משלחת אותם, מפתירה בהם פעמיים.
נכון.
אז למה כאילו...
אבל זה א' ב', אבל זה א' ב' של כל ההתנהלויות שלנו. הרבה פעמים אתה אומר לתלמיד, או אתה אומר למישהו, תשמע, תעשה כך וכך, אתה באמת... אתה באמת רוצה, אתה באמת רוצה שהוא יקשיב לך, אבל אתה בודק מה הוא באמת רוצה. אז כשהיא אמרה, אז כשהיא אמרה את מה שהיא אמרה, היא רצתה לראות, היא בדקה אותה, עד כמה באמת היא דבקה במטרה וברעיון. לא היה לה טענות אליה, אבל בפועל אתה רואה שרות דבקה בה, רות בכל אופן לא עזבה אותה, היא גם אמרה לה ללכת.
אבל זה לא אומר שאורפה יצא לו בסדר?
לא אומר, אני רק אומר שבשם שלה, אורפה וכו', זה הגמרא בסוטה אומרת שזו יפנתה, זו יפנתה עורף וכו' וכו'. ואז, וכאן, כאן אומר האבן עזרא, ופה הוא חולק על רש"י, ותאמר, הנה שבה יבימתך אל עמה ולאלוהיה, שובי אחרי יבימתך. שבה אל עמה ולאלוהיה. זאת אומרת, היא התגיירה והיא חזרה להיות, זאת אומרת שהם התגיירו קודם. אומר שוב, מחלוקת רש"י ואבן עזרא, תזכרו את זה. לפי רש"י התגיירו קודם, סליחה, לפי רש"י עוד לא התגיירו, ולפי אבן עזרא התגיירו קודם. ותאמר רות אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין. אומרים חז"ל, היא אמרה לה, אני רוצה לחיות איתך ואני רוצה למות איתך. אנחנו יודעים שלא קוברים גוי אצל ישראל, והיא אמרה לה, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. זאת אומרת, היא אומרת, אני רוצה לעשות פה איזושהי מהפכה, באשר תמות ימות ושם יקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ותרק אם התאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. עכשיו אנחנו עולים שלב. בוא נחשוב. חמשת הפסוקים הראשונים תיארו לנו את המבנה המשפחתי המאוד מורכב שיש פה. אדם בעל מעמד ציבורי גדול, יש לו אישה ושני ילדים, הוא גר במקום מאוד מרכזי, הוא מחליט לעזוב את הארץ, כל המשפחה נכחדת. הוא מת, בניו מתים, אין שום צאצאים, אין שום המשכיות, אין כלום. הכל נגדע, הכל נעצר וכו'. מה שקורה לאחר מכן, יש פה דו שיח שהתנהל בחמסין אימים, אי שם בקטע שבין, בדרך חזרה עכשיו, הם רוצים לחזור ממואב לבית לחם, כי שמעה בשבי מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. זאת אומרת, תחשבו גם, בית לחם, לחם. זאת אומרת, מה המשמעות? המון דברים שאנחנו לא, מכוח השעון, לא יכולים להיכנס אליהם, אבל שאף אחד לא יתבלבל בזה. בית לחם, לחם. זה ודאי הולך ביחד. הם צריכות לחזור מפה. עכשיו, אין להם כלום. לא היה להם שלוקרים, לא היה להם קרחונים, והן הולכות ומתנהלות פה, והיא עוזבת אותה, והיא חוזרת איתה, והן שתיהן, שתי נשים עלובות ומסכנות, שהחיים לא העירו להם פנים. ואז תראו מה מתרחש בסוף פרק א'. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם, והיא כבואנה בית לחם, ותאום כל העיר עליהם, ותאמרנה הזאת נעמי. איך זה יכול להיות? מי שעכשיו הולך וחוזר מהשדות לאיזשהו מקום, איך זה ותאום כל העיר עליהם? אומרים חז"ל שתי אפשרויות. בירושלמי כתוב שזה היה באלף של חול המועד פסח, והקריבו את קורבן העומר, וכל כולם יוצאים החוצה, כולם יוצאים החוצה כדי לאסוף את קורבן העומר, ופתאום רואים מרחוק שתי נשים צועדות. אופציה שנייה, באותו יום נפטרה אשתו של בועז, שהיה נשיא הסנהדרין, היה בן 80 באותם ימים, וכולם יצאו ללוות אותה. וממילא, מכיוון שהייתה פה, היו פה שתי אפשרויות, שכל הציבור היה ביחד, אז ממילא, ותלכנו שתיהם עד בואנה בית לחם, ואי כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהם. זה מסביר איך נוצר מצב שכל העיר עמתה עליהם, באה עליהם וכו'. ותאמרנה, זאת נעמי? מה זאת אומרת? מה הולך פה? זאת נעמי? איך זה יכול להיות? היא הייתה אישה חשובה וכו' וכו'. ותאמר עליהם, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי הם מר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי. שתי משמעויות. הייתי בעלת משפחה, ובחזל היא אומרת, הייתי בהיריון, הייתי אמורה ללדת עוד ילד, אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם, למה תקרנה לי נעמי, והשם ענה בי ושדי הרע לי. ותשב נעמי ורות המואביה קלתה, וזה כמובן ראיה, האם היא התגיירה כן או לא. ותשב, בסדר, כמובן שרשי בן עזרא לשיטתם, אנחנו סומכים עליהם מספיק. ותשב נעמי ורות המואביה קלתה עמה שבה משדה מואב, והם הבאו בית לחם בתחילת קציר שעורים. כמו שאמרנו, חול המועד פסח, או בגלל קורבן העומר, או בגלל שנפטרה אשתו של זה, זה העניין וזה הדבר. עכשיו מחברים אותנו לדמות נוספת. הדמות הנוספת הזאת מופיעה בגמרא בבבא בתרא כדוד. ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חי ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ועל זה אומרים חז"ל, שהאיש הזה, איך הוא היה, קרוב משפחה, ושמו בועז. כן, אז זה הגמרא בבבא בתרא. אמר רב חנן ברב, ואמר רב, אלימלך וסלמון, שהיה אביו של בועז, ופלוני אלמוני, ואבי נעמי, כולם בנחשון בין המנדבים. כדכתיב, ונחשון הוליד את סלמון, וסלמון הוליד וכו' וכו'. וממילא הם היו קרובי משפחה. ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חיים ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי, מודה, הוא כאילו קרוב משפחה שלהם, יודעים אותו, מכירים אותו, יש ידיעה עליו. ותאמר רות המואביה אל נעמי, תחשבו, הגיעו שתי נשים, אין ביטוח לאומי, אין קצבת סעד, אין כלום, אין להם בית, אין להם מכיר, אין להם יודע, שתי נשים לבד באו, עכשיו צריכות לאכול ארוחת בוקר, מה עושים? איך פועלים? וכו' וכו'. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אל חנה השדה ועל הקוטה בשיבולים, אחר אשר אמצא חן בעינה, ותאמר לה, לכי איתי, מתנות עניים, מה יותר פשוט ממתנות עניים? נלך לאסף מתנות עניים. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ועיקר מקריה חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם. למה הוא בא? אומרים חז"ל שהוא ישב שבעה על אשתו, הוא גמר את השבעה על אשתו, אז הוא בא לשדה לראות מי העובדים. ויאמר לקוצרים אשר ממכם, זה לא המצאה של בני עקיבא, בני עקיבא לקחו את זה מפה, ויאמר לקוצרים אשר עמכם, ויאמרו לו, יברכך השם. מכאן המקור לכל העניין הזה, מי שיעיין בסוף ברכות, מי שילמד טוב שם את הקטעים בעינייה, שזה מראה על יחסי עובד ומעביד, איך בועז יורד לסדר ואומר כולם שלום וכו'. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? למה הוא שאל? כי היא הייתה עם בגדים מואביים, היא באה ממואב, היא הייתה עם בגדים מואביים. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואבייה היא השבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר, והיא אמרה לי בבוקר, הלקוטה נע ואספתי באומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית מעט. פירושו של דבר, כל אחד מן העובדים היו עושים שם שכחות לצל, כדי שהעובדים יוכלו לנוח. הוא אומר, תשמע, הבחורה הזאת היא חרוצה, זה שבטה הבית מעט, היא לא מסתלבטת, היא באה לאסוף מתנות עניים, והיא לא מתיישבת כל רגע לנוח, אין לי כוח, יש לי כוח וכו', זה שבטה הבית מעט, היא נכנסת לצילייה מעט מאוד. ויאמר בועז אל רות, ותראו את, את המילים המרגשות הללו, בועז, נשיא הסנהדרין, אדם בן 80, מעולם לא ראה אותה, תראו איך הוא קורא לה. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי. ביתי, זה התואר הזה, זה המציאות הכי קרובה בין, שיכולה להיות בין, בין אדם. זאת אומרת, מי יקרא לאדם, ילך ברחוב ויקרא לאיזה נערה ביתי? זאת אומרת, לבת שלו יקרא ביתי. אבל אם לא, זה, 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 זה מסוכן היום. אז ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי. אל תלכי ללכות בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכל תדבקין עם נערותיי. אל תלכי, הקוצרים עצמם פה הם קצת, העירת שמיים שלהם היא לא סייסים, את תלכי עם נערותיי, עינייך בשדה אשר יקצרון והלכת אחריהם, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח, שומרים נגיעה, לבלתי נוגח, הנערים, מי זה אלה שבאים שם לאסוף את התבועה? אני רוצה לשמר אותך מאוד מאוד, וצמית? כאשר תהי צמאה, והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישבון הנערים, הם אלה שמביאים מים לשדה, את תשתי מים, תקחי מים ממה שהם שואבים, ותיפול על פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה, אני מואביה, אולי עוד לא התגיירתי אפילו לפי מה שהזכרנו קודם, רשי, בן עזרא וכו', מה אתה עושה לי כזאת קבלת פנים לבבית ומשמעותית? ויען בועז ויאמר לה, וגד וגד לי, אנחנו משפחה, ישבנו שבעה, אמרו, רגע בועז, אתה יודע, יש לך קרוב אלי מלך וכו', אתה יודע שאשתו חזרה משדה מואב? מה באמת? מה קרה? היא חזרה, וחזרה איתה גם איזה קלה שלה, קלה שהיא הייתה, היא בת של מלך מואב, אבל היא דבקה בה, וגד וגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. הפסוק הזה הוא המפתח של המגילה. חז"ל דורשים אל עם אשר לא ידעת מול שלשום, אילו באת מול שלשום, מה כתוב בתורה? לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם וכו' וכו' וכו'. לא מקבלים גרים מעמון ומואב, אבל מה קרת מול שלשום? אני נשיא הסנהדרין, ישבנו בבית הדין ולמדנו, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבי. רגע, יש פה איזה פתח לגיור. לא, אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ממש התחדשה לנו הלכה. התחדשה לנו הלכה שמה שהתורה אומרת לו יבוא עמוני ומואבי זה זכרים. אבל נקבות יכולות לבוא. ישלם השם פה הולך, ותהי מזכורתך שלמה מעם השם אלוקי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו, ביטוי מיוחד. ופרסתה כנפך על עמתך, בתורה לא יגלה כנף אביו. זאת אומרת, יש לנו פה ביטויים מאוד מיוחדים בדבר הזה. ותאמר אמצחן בעיניך אדוני כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפחתך ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. זאת אומרת, אתה כל כך נותן לי יחס מיוחד, אני לא סתם איזה, אלא אני משהו. ויאמר לבועז לעת האוכל, גושי ילום ואכלת מן הלחם וטבל פיתך בחומץ. הוראה למעשה לכל המטיילים, אומרים הפרשנים שמי שנמצא בשמש יוקדת בטיול, אם הוא יאכל חומץ, ישתה חומץ וכו' וכו', זה יעזור לו לא להתייבש. אז תטבלי את הפת שלך בחומץ, ותשב מצד הקוצרים, ויצבות לקלי, ואומר, הוא תיגן את זה, הוא חימם את זה, הוא ייבש את זה, ותאכל ותסבע ותותר. ותקום ללקט, עכשיו, חזל... חז"ל מדברים פה על הצורה המיוחדת שבה היא לקטה בצניעות וכולי, כל מה שהיא עשה. ותקום ללקט ויצא בועז את נערב למור, גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה. לה יש, הרי את העומרים לא לוקחים, זה לא מתנות עניים, אבל אם מותר לה. וגם שול, תשול אולה מן הצוותים, זאת אומרת, תתירו לה לקחת, ועזבתם ולקטה ולא תיגרו בה. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטע. הווה אומר, אין טעם לקחת את הקליפות עם הגרעינים, רק את הגרעינים אפשר להשתמש בהם. והיא כאיפה שעורים. לשם דוגמה, בתורה, והעומר עשירית האיפה הוא. וזה איפה שעורים. ותיסה, ותבוא העיר, ותרך חמותה את אשר ליקטע, ותוצא ותיתן לה את אשר אותירה מסובעה. ותאמר לה חמותה, איפה ליקטת היום? ואנה עשית? יהי מכירך ברוך, ותגד לחמותה את אשר עשתה אמו, ותאמר שמאיש אשר עשיתי אמו היום בועז. ותאמר נעמי לחלתה, ברוך הוא להשם, אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. זאת אומרת, הוא מכיר לנו חסד בגלל הקשר המשפחתי, אבל הוא גם דואג לנו. ותאמר לנו, מי קרוב לנו האיש מגואלנו? ותאמר רות המואבייה, גם כי אמר אליי מהנערים אשר לי תדבקין, עד אשר, עד אם קילו את כל הקציר אשר לי. זאת אומרת, תמשיכי, תבואי גם מחר, מחרתיים וכו'. ותאמר נעמי על רות קלתה, טוב ביתי, כי תצאי נערותה ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים, ותשוב את חמותה. עכשיו נעמי רוקמת פה מזימה.
רות מספרת לנעמי, היא אומרת לה, כי אמר אליי עם הנערים אשר תדבקין, הוא לא אמר לה את זה.
נכון, יש פה נערות ונערים, מטפלים בזה, נערות ונערים, אבל אני חושב שבפשטות, כבל אמר, תמשיכי ללקט מתנות עניים דווקא מאיתנו ולא ממקום אחר. יש פה נערים, נערות, כל דבר מחייב פה השוואה. עכשיו, תראו מה נעמי עושה. זה לא יאומן כי יסופר, אלמלא היה כתוב, לא היינו יכולים להאמין שיכול להיות דבר כזה. ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ואתה, הלא בועז מודעתנו, אשר ראית את נהרותיו, הנה הוא זורד גורן השעורים הלילה. תשאלו אותי, אדם בן 80, נשיא הסנהדרין, מה יש לו להתעסק עם השדה באמצע הלילה? מה הכותרת של הספר? והיא בימי שפוט השופטים. שמעתם פעם על גנבות חקלאיות? כאילו, הוא מוכרח לעמוד על הדברים, אחרת הוא יישאר בלי שום דבר.
אז למה לא שליח?
כי הוא מבין שהוא חייב להיות שם, אחרת מי יודע מה יהיה. אז הוא זורד גורן השעורים הלילה, ורחצת, וסחת, ושם סמלותייך עלייך. שימו לב לקריא ולכתיב שיש פה, אומרים חז"ל, שהיא הרגישה שהיא שולחת אותה למשימת התאבדות, והיא כביכול שולחת את עצמה. היא מבינה שיש פה משהו קשה מאוד. וירד איתה גורן על תיבדי לאיש את קלותו לאכול ולשתות. והיא בשוכבו וירדת למקום אשר ישכב שם, ובאת וגילית מרגלותיו ושכבת. אבל שימו לב, ושכבתי ושכבת, הכל היא עושה, וירדתי וירדת. זאת אומרת, היא אומרת, אני הולכת איתך עד הסוף, והוא יגיד לך את אשר תעשי. כמובן שזה הכל בנבואה. תארו לעצמכם את מהדורת החדשות מתחילה בבוקר, אישה בת 40 נתפסה בגורן עם ראש הסנהדרין שהוא בן 80. לא צריך להפעיל הרבה דמיון מודרך כדי להבין מה היה יכול להתגלגל מכל הסיפור הזה. וזה מפחיד. ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אעשה. המילה אליי, דבר נדיר. היא קרי ולא כתיב. היא לא כתובה בכלל, אבל קוראים אותה. כי היא ביטלה את האישיות שלה. היא לא קיימת בכלל. אני לא קיימת, לא כותבים אותי. אני לא קיימת, כי איך אפשר לעשות דבר כזה? מישהו בימי, זה רק הכל, זה רוח נבואה, זה דבר השם, זה שמואל הנביא, זה הכל דברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם בחרדת קודש. ואוי ואבוי להפוך את מגילת רות לאיזו יצירה ספרותית. אוי ואבוי לנו, אי אפשר להבין, ולא מדבר על האיסור ועל הדבר, אבל להבין שיש פה דברי אלוקים חיים. מה? כי הוא כתב את המגילה הזאת, ויש פה קריא וכתיב, אז הכל זה דברי אלוקים חיים, זה לא... טוב, את המילה הזאת נכניס, את זה לא נכניס, זה לא סתם. בתרד הגורן, ותעש ככל אשר ציוות החמותה, ויוכל בועז וישת, ויתב ליבו ויבוא לשכה בקצה הרימה, ותבוא בלד ותגל מרגלותה ותשכד, ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, ויאמר מי את? אומרים חז"ל שהוא שאל האם זה שד או זה אדם. הוא לא הבין, באמצע הלילה פתאום קורה לו דבר כזה. אז הוא שאל, זה איזה שד, איזה שד התלבש עליי, או זה בן אדם? ותאמר, אנוכי רות אמתך, ופרסת כנפיך על אמתך כי גואל אתה. זאת אומרת, אתה קרוב משפחה, אין פה דינים של גאולה, אין פה דינים של יבום, כמו שאנחנו מכירים מהתורה, אבל כי גואל אתה, יש לך פה איזושהי זיקה. ויאמר, ברוכה את להשם ביתי, איתב חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. את רוצה להתחתן איתי, אני בן 80. דרך אגב, כמה זמן הם היו נשואים בסוף?
לילה.
לילה אחד. באותו לילה הוא מת. לילה אחד הם היו נשואים. לפי המסורת של חז"ל, היא הייתה בת 40, הוא בן 80, היו נשואים לילה אחד, מהלילה הזה נולד, וכולי תכף נגיע לדבר הזה. אבל הוא אומר לה, מה מצאת באיזה אדם זקן, מבוגר וכולי וכולי, מה יש פה? ואתה ביתי אל תראי כל אשר תאמרי אעשה לך. תראו איזה שלוות נפש, איזה גדלות, כי יודע כל שער עמי כי יש את חיילת. את הלכת עם נעמי, ואת באת ללקט, וכולם יודעים שאת אישה מיוחדת. אבל עכשיו מה קורה? ואתה, כי אמנם כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני, יש מישהו שהוא יותר קרוב, אי אפשר לעשות דברים בצורה נמהרת. כי אמרנו שאותו פלוני אלמוני, אותו פלוני אלמוני גם הוא אחד מן האחים. ליני הלילה, את הפסוק הזה דורשים חז"ל על הגאולה. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ליני הלילה, והיה בבוקר אם יגלך טוב יגל, ואם לא יחפוץ לגאולך וגאלתיך אנוכי. ריבונו של עולם נשבע לכנסת ישראל שהוא יגאל אותה. חי השם שכבי עד הבוקר. תחשבו מה זה, איזה מתח. מה יקרה אם עכשיו יבואו 10 אנשים לשם? מה הם יספרו להם? אדם בן 80, אישה בת 40, שוכבים אחד יד השני, בשדה, בגורן, במקום מנותק. מה הם יגידו שלמדו אורות ביחד? מה הם עשו? מה הולך פה? איזה מתח יש פה בתוך כל העניין? ודרך זה הקדוש ברוך הוא בורא את אורו של משיח. איך הוא עושה את הכל בשלווה, והיא אומר לה, אל תזוזי, אל תלכי. כמובן הפרשנים דנים איך היא הגיעה אליו, האם לא היו שם שומרים וכו'. אנחנו, אין לנו את הזמן לעסוק בפרטים. אז הוא אומר, אבל מה הוא אומר? אז הוא אומר, ליני הלילה, והיה בבוקר אם יגלך טוב, אותו פלוני אלמוני יגאל. אני מסלק את עצמי מן העניין. ואם לא יחפוץ לגאה הולך וגאלתי, חנוך יחי השם שכבי עד הבוקר. ותשכם מרגל אותם עד הבוקר, ותקום בטרם יקיר איש את רעהו. לפני ותיקים, היא קמה. ויומר על היוודה כי באה אישה הגורן, יכול להיות פה חילול השם שאין כדוגמתו, ידעו שהגיע לשם. ויומר, אני אומר, בייחוד בפרטים האלה כולם כבר נרדמו, צריך לשים לב לעניין הזה. ויומר, אבי המטפחת אשר עלייך ואוחזי בה. אז חלק מן הפרשנים אומר, מה זה אבי המטפחת? ההסבר הוא שכנראה הנשים באותו זמן, חוץ מהסמלה שהם היו הולכים, היו הולכים עם סינר. אז הוא אומר לה, אבי המטפחת, תרימי את הסינר הזה, שזה לא דין בדיני צניעות, היא לבושה, אלא אבי המטפחת, והחזי בה ותוכס בה, וים עוד 6 סהורים, וחז"ל אומרים שהוא נתן לה את זה כנגד 6 הגדולים שיצאו ממנה, וישת עליה ויבוא העיר, ותבוא אל חמותה, ותאמר, מי את ביתי? את נשואה או שאת פנויה? מי את ביתי? מה היה שם בלילה? זה הצליח או זה, או זה, או היה ברוך גדול? מה יכול להגיד לבוא? תסתלקי מפה מהר, אני לא רוצה לראות אותך, את מכשילה אותי, אני לא יודע בדיוק מה יהיה, וזה היה טבעי מאוד. מה, אפשר היה לבוא אליו בטענות? אז היא שואלת אותה, מי את ביתי? מה המצב האישי שלך? האם הוא מתחתן איתך, או שאת לבד? מי את ביתי? מה? ותגיד לה את כל אשר עשה לה האיש, ותאמר, 6 השעורים האלה נתן לי כי אמר אליי, שוב, האליי הזה זה קריב אלוקטים, אל תבואי רקם אל חמותך, היא מחכה לך. נחשוב לעצמנו, נעמי שולחת את רות למשימת התאבדות. מה חשב ראש המוסד כשהוא שלח את האנשים שלו להוציא את הארכיונים האלה של הגרעין הזה? הוא יכל לישון בלילה? אם הוא יכל לישון בלילה, הוא לא יכול להיות ראש המוסד. אני אומר, רב ששולח תלמיד שלו למשימה, מה הוא יכול להשתזף על שפת הים וכולי? אז היא שולחת אותה למשימת התאבדות. הרי היא לא מתאמת, לא היה פה שדכן שהציע את השידוך ביניהם. בועז לא שאל אותה באיזה אולפנה למד ואיפה עשית שירות לאומי, באיזה מדרשה למדת. כל הדברים האלה לא היו, היא לא שאלה אותו איפה שירתת בצבא ומה עשית וכולי וכולי. אלא, עכשיו, מה הוא מכיר אותה? הוא יודע שהיא נערה מואביה, באה משדה מואב. רגע, הגיור שלך זה על פי הרבנות? רבני צוהר, רבני ההוא, מה היה, איך, אלף ואחד דברים, שום דבר לא. הוא פרסת כנפך על המתך. אז היא במתח עצום, נעמי במתח עצום, מה היה שם? אולי הוא ביקש מאחד השומרים שיהרוג אותה, אולי הוא אמר תסתלקי מפה, אני לא רוצה לראות אותך יותר, תגידי לחמותך, שזה לא בדיוק חמותך, כי קידושים בגוי וכו' וכו', אבל אז היא שואלת אותה, מי את ביתי? תגידי, אני במתח נוראי, אין פלאפונים, אין וואטסאפים, אין אס-אמסים, אין כלום, היא מחכה כולה לראות מה יקרה. אז היא אומר לה, ותאמר, מי את ביתי? ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש. ותאמר, שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר, אל תבואי ריקם על חמותך. ותאמר, שבי ביתי עד אשר תדיני חיפול דבר, כי לא ישקוט האיש כי אם קילה הדבר היום. ומפה לימדו אותנו בענייני שידוכים, לא ישקוט עד כי אם קילה הדבר היום. מישהו בא לשאול אותך משהו, צריך לטפל במשהו, קילה הדבר היום, תעשה את זה מיד, לא מחכים. ובועז עלה השער. וכאן אומרים חז"ל דבר מופלא ביותר, שמעולם לא חשבתי שזה מילה חז"לית, אבל כתוב שם, ובועז עלה השער, הוא בא לבקש את רשות הסנהדרין להתחתן איתה. אז הוא עולה לשער וישב שם, והנה הגואל עובר. זאת אומרת, בדיוק באותו רגע עובר הגואל. כתוב במדרש רבה שאם הוא לא היה שם, הקדוש ברוך הוא היה מטיסו מסוף העולם ועד סופו. המילה להטיס, הייתי בטוח שהיא מילה יותר מודרנית, מופיעה ברות רבה על הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא כאילו מזמן אותו לשם כדי שכל הדבר הזה ייגמר היום. ומה הוא אומר לו?
מי זה הגואל?
אותו פלוני אלמוני, תכף נראה, אנחנו לא יודעים, השם שלו לא כתוב. אז הוא בוא, לא, כי זה האדם שאם הוא היה אומר שהוא רוצה להתחתן איתה, אז הוא קודם לבועז, כי זה הולך דור אחד קודם. אז הוא בועז עלה השער וישם שם, והנה הגואל עובר, כאילו פתאום אדם שהוא לא ראה אותו, הוא לא יודע מה, פתאום הוא עובר. אז חז"ל, זה היה קשה להם, לכן אומרים שהקדוש ברוך הוא היה מטיסו מסוף העולם ועד סופו כדי לסגור את העניין הזה. אשר דיבר בועז, ויאמר סורה שבא פה פלוני אלמוני, והיה שר וישב, ויקח 10 אנשים מזקני העיר. מכאן לומדים שנישואים צריכים להיות בעשרה. ויאמר שבו פה וישבו, ויאמר לגואל, בועז מספר סיפור, חלקת השדה אשר לכינו לאלי מלך מכרה נעמי ישב במשדה מואב, ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור, קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי, אם תגאל גאל, ואם לא יגאל, אם אתה רוצה, אתה הקודם, אתה הראשון שמגיע לו את כל העניינים כולם, ועדה כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. ויאמר, אנוכי אגאל. אז הוא אומר, אני אגאל. אז הוא אומר לו, תשמע, אבל זה עסקת חבילה. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי, מיד רות המואביה, אשת המת, קנית להקים שם המת על נחלתו. אז הוא אומר, רגע, אתה דיברת איתי על עניינים כלכליים לגאול את השדה, עכשיו אתה אומר לי שאתה גם מעביר לי שידוך עם המואביה הזאת? זה לא מתאים לי. ומה יגידו בבית כנסת? מה יגידו בשכונה? אני לקחתי איזו אישה שבאה משדה מואב, ענייה, מלקטת מתנות עניים. אומר לו, תשמע, ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול, פנשחית את נחלתי, גאה לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול, אני לא רוצה, לא מתאים לי, לא שייך לי. אולי ידע את ההלכה של המוני ולא המונית מואבי ולא מואבי, אולי כל דבר אחר, אבל הוא לא רצה. וזאת לפנים בישראל, על גאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התודה בישראל. ככה היו עושים קניין, צריך לעשות קניין על איזשהו חפץ, היו עושים את זה בצורה הזאת. ויאמר הגואל לבועז, קנה לך וישלוף נעלו. ויאמר בועז לזקני בכל העם, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלי מלך ואת כל אשר לחיליון ומחלון מיד נעמי, וגם את רות המואביה אשת מחלון. דרך אגב, פה הפעם הראשונה, גם האחרונה, שמספרים לנו מי היה נשוי למי. הרי נפגשנו בתחילת המגילה עם שתיים ושתיים, אבל לא ידענו מי שייך למי, מי התחתן עם מחלון, מי התחתן עם קניון. אז כאן אומרים לנו, וגם את רות המואביה אשת מחלון, מספרים לנו שהייתה אשת מחלון, קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו, ולא יקרת שם המת מאים אחד, ומשאר מקומו עדים אתם היום. ויאמר כל העם אשר בשער והזקנים עדים, ייתן השם את האישה, ומכאן אומרים את הפסוק הזה בכל חתונה, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם, לא שתיהן אלא שתיהם את בית ישראל. ויש פה דבר מיוחד, שבני אנשי יהודה, הרי לאה היא הייתה אימא שלהם, אבל הם הקדימו את רחל ללאה, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. הם נתנו את הבכורה לרחל שהייתה עקרת הבית, למרות שהם היו הצאצאים של לאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה, וקרא שם בבית לחם, והיא ביתך כבית פרץ. חוזרים עכשיו למשיחיות, חוזרים עכשיו לחומש בראשית, אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע, אשר ייתן השם לך מן הנערה הזאת. ויקח בועז את רות ותהי לו לאישה ויבוא אליה, וכמו כפי שאמרנו, הם היו נשואים לילה אחד בלבד, ויתן השם לה הריון ותלת בן. ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך השם אשר לא השבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל, והיה לך למישיב נפש ולכלכל את ציבתך, כי חלתך אשר אהבתך ילדתו, אשר היא טובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו בחיקה ותאי לו לאומנת, ותקרנה לו השכנות שם למור, יולד בן לנעמי. זאת אומרת, מי ששכבה בחדר לידה זו הייתה רות, אבל לא היה לה מה להגיד. השכנות קוראות שם, השכנות אומר יולד בן לנעמי, היא פה הרוקחת את כל המרקחת הזאת, הכל הולך אליה. מה זאת אומרת יולד בן לנעמי? יולד בן לרות, היא הילדת. מה כתוב במחלקת יולדות? מי האמא? האמא היא רות, יולד בן לנעמי. ותקרן השמו עובד ואבי ישי אבי דוד. ואלה תולדות פרץ. זאת אומרת, אומרים לנו פה את כל המציאות של המלוכה. פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את המנדב, והמנדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז, סלמה וסלמון אותו דבר, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שהמגילה הזאת, ולא הספקנו, לא הספקנו לעסוק ברעיונות שרק פשוט עברנו, אני מקווה שברמת הפשט, ברמת ההבנה מה מתרחש פה, אז קצת נגענו בדברים ובעניינים. אבל אני חושב שהרעיון הגדול הוא, בחג השבועות אנחנו מקבלים תורה, כביכול הקדוש ברוך הוא ירד אלינו עם הדבר המופלא ביותר. יש דיון גדול האם התורה זה דבר שצריך להוריד אותו כדי שהמקבלים יהיו רואים לקבל אותו, או זה דבר שהמקבלים צריכים להתרומם כדי לקבל אותו. אבל כאן אני חושב שאנחנו יכולים לראות איזושהי סירקולציה מופלאה מאוד מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא, וירד השם על הר סיני, הקדוש ברוך הוא יורד אל ההר ונותן לנו את הדבר המופלא ביותר. המגילה הזאת מלמדת אותנו לאן אדם יכול לעלות, לאן אדם יכול להגיע. אישה מסכנה עלובה, היה לה את כל הסיבות שבעולם לכעוס על כל העולם וכו' וכו', ובסופו של דבר דרכה מתגלגל כזה חסד, מתגלגל כזה דבר שכל בית ישראל עומד עליו. דוד מלך ישראל חי וקיים, מה שהיה נראה כאיזה ענף מתנדנד שאין לו חיים, אין לו כלום, ותם אותי וזה וכו', ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה, ויסו להם נשים מואביות, הכל הכל זה. הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים הללו, וזה אולי המסר הגדול שלנו לשבועות, כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים. תחשבו, כל העולם עסוק, אין אדם בעולם שלא עסוק. אם אתה איש כזה, ואם אתה איש כזה, ואם הפרנסה שלך היא כזאת או כזאת, אין דבר כזה שאדם יש לו זה. אבל אשרינו שהעיסוק שלנו בתורה, שזאת השייכות שלנו, שזה החיבור שלנו, שזה הקושי שאיתו אנחנו צריכים להתמודד. קשה לנו, פה קשה, עוד סדר, עוד זה, עוד זה, אבל אשרינו שזה הקושי שלנו. מה שהמגילה הזאת מלמד אותנו, עד כמה יצור אנוש, עד כמה בן אדם, לאיפה הוא יכול להגיע, לאיפה הוא יכול להגיע, מה הוא יכול לעשות. והיא כאן, בפעולה הזאת ובעניין הזה, היא פשוט מגיעה לפסגות כאלה. ולכן באים ואומרים, מגילה הזו היא מגילה של חסד, היא מגילה שמגלה הדייכן, הדייכן האדם יכול להגיע. ורואים את זה לאורך כל הדרך בהתנהגות שלה. היא מכבדת את חמותה, היא זאת שיוצאת לאסוף את השיבולים, היא נותנת אמון מוחלט בחמותה ששולחת אותה למשימת התאבדות שהחוזרים ממנה, הסיכוי לחזור ממנה הוא קטן מאוד. היא שמה את נפשה בחפה, אישה בת 40 להתחתן עם אדם בן 80, לא דבר פשוט, הוא פער של 40 שנה. כי האידיאל, כי הרעיון, כי הדבר, כי יש לה איזשהו תפקיד. ובועז, איזה גילוי, הוא לא עושה שום דבר בחטף, הוא משאיר אותה, ואחרי זה הוא קורא לגואל, והוא עושה את כל העניינים במתינות וברוגע ובנעימות, כדי שבאמת יהיה ברור שהדבר הזה, ומתוך כל המציאות המיוחדת הזאת, מפה יכול להיוולד דוד, מפה יכול להיוולד אדם שהתפקיד שלו להושיע את כל עם ישראל. מפה צומח אדם שהשורשים שלו באדם הראשון, שהרי דוד היה בר נפלי, ואדם הראשון היה צריך לחיות 1,000 שנים, וחי 930, הוא נתן 70 שנה מתנה לדוד. ולכן כתוב בספרים הפנימיים שאדם, זה ראשי תיבות, אדם דוד משיח, כי אדם הראשון אומר, אני מוכרח לצאת לדרך, אם אני יודע, אני עולה לרכבת בתחנת המוצא, אם אני יודע שיש תחנת יעד. אם אין תחנת יעד, מה אני אעשה? איפה אני אתגלגל? מה הייתי בחיים? אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אתה תצא לדרך. אנחנו מתחילים את האנושות, ומי שיביא אותה לידי תיקון זה דוד. זה דוד שנולד מתיקון כל כך גדול, שנולד ממציאות כל כך מיוחדת. וכפי שאמרתי, התחושה היא בחג השבועות לפנות בוקר, הקדוש ברוך הוא יורד ונותן תורה, נותן את הדבר הכי עליון והכי גדול. והנה פה בני אדם, איך בני אדם פשוטים כביכול, זה לא פשוטים, כל הספר הזה הוא נבואה, אמרתי, כל הדברים הללו זה תנ"ך, זה דברי אלוקים חיים וכולי, אבל איך אדם יכול להתעלות, איך אדם יכול להגיע, וזה מונח לפתח כל אחד מאיתנו. אפשר להיות אדם, ואפשר להיות אדם, השאלה במה בוחרים. ופה בחרו בדבר נפלא ומיוחד במינו. אני אומר שוב, שאף אחד לא ישלה את עצמו שהוא למד מגילת רות, זה הייתה נגיעה, זה הייתה נגיעה שנועדה השבת הזאת. יש לנו את פרשת במדבר, יש לנו את הדפים. אני אומר, כל אחד חושב לעצמו, מגיע חג השבועות, מה אני אעשה עכשיו? בסדר, אז כולם מדברים, 3 ימי הגבלה ותורה, וזה בסדר, מה אני? אני בחור ישיבה פשוט, מה אתם מדברים איתי? כאילו, מה אתם רוצים מהחיים שלי? וכו' וכו'. אני אומר, להיות נורמליים. יש לנו עכשיו 2 יממות יקרות. אנחנו היום ביום השני לשלושת ימי הגבלה. מחר זה היום השלישי שלושת ימי הגבלה. סתם ננהל את היום שישי הזה אחרת. אתה רוצה ללכת למחנה יהודה לקנות לך כמה דברים, תעשה את זה. אבל אל תמרח סביב זה 3 שעות. תסך הכל בישיבה, אין זה. אני אומר, תפילה במקווה לכבוד הרגל, כל מיני דברים שאנשים יכולים לעשות אותם, אבל תוכנית עבודה, אני רוצה לעבור על דפי, בפרק רבי עקיבא מסכת שבת, כל הנושא של מתן תורה. אני רוצה לעבור על עניה במסכת ביקורים, אני רוצה ללמוד משניות ביקורים, אני רוצה ללמוד מגילת רות, אני רוצה פעם ללמוד 10 הדיברות עם ראשונים, אני רוצה ללמוד כמה מצוות בספר החינוך, הרב חוק היה לומד בלילה ספר המצוות וכו', אבל שכל אחד יתיישב עם עצמו עכשיו, מה המשימה שלי? כי אחרת העיסוק המרכזי הוא בשינה. זאת אומרת, כמה נשען לפני, כמה נשען אחרי, כל העסק הזה זה בערך סדר בוקר אחד, כאילו מתי לומדים, מ-11 עד 4 או משהו כזה, 5 שעות, מ-9 עד 1, זה לא זה, אבל ההתעסקות בשינה לפני ואחרי, ומה ואת ולמה, חבל על כל העניין הזה. אבל אם אדם עושה לעצמו תוכנית, מה אני הולך לעשות עכשיו? עכשיו 10:30 בבוקר, מה אני עושה מעכשיו עד מוצאי חג השבועות? אני רוצה את זה ואת זה, ואיך אני עושה, וחברות אותי עם ההוא, וזה קצת לרומם את עצמנו בצורה הכי פשוטה. אני לא אומר לחשוב על כל מיני השגות ועניינים, אבל בתוכנית עבודה, מה אני הולך לעשות, על מה אני רוצה עכשיו. ושלמדתי תורה ונתרוממתי, סתם, אני מבין מה זה 10 הדיברות. פעם למדתי, סתם אני יודע להסביר לעצמי פשט, אני חי השם, מה זה, איך זה, כל מיני דברים, ויש היום כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה דברים וכו' וכו'. בוא נאמין בעצמנו, אנחנו באמת יכולים לעשות את היומיים האלה קצת מיוחדים יותר, קצת גבוהים יותר. אני לא אומר לאף אחד לא לאכול ולא לשתות ולא לישון ולא לצחוק ולא לספר בדיחה ולא כלום, לעשות את כל הדברים האלה זה בסדר גמור, אבל יחד עם זה לתת לעצמנו איזה רוממות, לתת לעצמנו איזה גובה, לתת לעצמנו איזה משהו. נגמר שבוע, אני מצלצל הביתה, יכול להגיד, היה כיף. למה היה כיף? עשיתי עם עצמי משהו. אני שמח, לא רק הייתי עסוק, האם ישנתי, לא ישנתי, אם היו עוגות גבינה, לא היו עוגות גבינה וכו'. זה חלק מההוואי של החג, זה בסדר, אבל זה צריך להישאר בפרופורציה שלו. אבל אדם שאומר לעצמו, וואו, למדתי את כל הדפים של מתן תורה, מסכת שבת, מה היה? עושים משה רבינו יום אחד מדעתו, מתי באו למדבר, מה היה, איך היה וכו'. למדתי את זה, אני יודע מה זה, למדתי את זה עם עניה, למדתי את זה עם זה, עשיתי את זה, 10 הדיברות, קריאת התורה, הפטרה יחזקאל, זה מסובך שם, מעשה מדוכבה, לא דורשים בעניינים הללו, אבל כל כך הרבה עניינים ודברים, ומי שרוצה דברים ספציפיים שיבוא, אנחנו פה בשביל לעזור לעניין הזה. ובעזרת השם באמת קצת קצת לקבל מהימים הללו משהו. תודה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.